שבועז דף ממה. אנחנו מתחילים מתחילת הפרק, פרק שבי, כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. התורה לא חייבה אדם להישבע ולטול ממון. מה שהתורה חייבה זה שאדם יישבע וכך יהיה פטור מלשלם ממון. ואילו נשבעים ולא תלים. היינו לפעמים חכמים באו ואמרו, ישנם כאלה שישבעו בשביל ליטול ממון. כל אחד ואחד מהטעם שלו. ואילו נשבעים ונוטלים, אומרת המשנה, השכיר והנגזל והנחבל, ושכנגד החוס שוד על השבוע, וכן ואני על פנקסו. והמשנה מתחילה לבאר. השכיר כיצד? אמר לו, תן לי שכרי שיש לי בידך. כך אמר השכיר לבעל הבית. הוא אומר, נתתי. והלא אומר, לא נטלתי. הוא נשבע ונוטל. יש פה בכלל חידוש מדי רבונון שיש בכלל שבועה כאן. לכאורה הוא כופר הכל, צריך להיות פטור. רבנן חידשו שיש פה חיוב שבוע. ועוד הם חידשו, מי יישבע? השכיר יישבע וייקח. ולא בעל הבית יישבע וייפטר. והגמרא מבארת למה. רבי יהודה אומר שאין בכלל שבועה כאן. ולכן אין דיון מי נשבע. אף אחד לא נשבע בכופר הכל. אז מה כן? רבי יהודה אומר, עד שתהיה שם קצת תודעה, כיצד? אמר לו, תן לי שכרי 50 דינר שיש לי בידך. והוא אומר, התקבלת דינר זהב, דינר זהב זה 25 דינרי כסף. במקרה כזה, שיש פה חיוב שבועה מן התורה, ומדאורייתא, בעל הבית היה אמור להישבע ולהיפטר, באו רבנן ואמרו, ותקלו, אותה השבועה שמוטלת על בעל הבית, יישבע אותה השכיר ולא בעל הבית. מקרה השני, נגזל כיצד, היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשקלו שלא ברשות. יש עדים שהוא לקח משם דברים, הוא אומר כלי נטלתי והוא אומר לא נטלתי. הוא נשבע ונוטל. הבעל הבית נשבע שהוא גזל ממנו את זה ואת זה ולוטל ממנו. רבי יהודה אומר, כמו שהוא חלק מקודם, עד שתהיה שם קצת תודעה, כיצד? אמר לו שני כלים נטלת. והוא אומר לו, נטלתי אלא אחד. אז יש פה שבוע דאורייתא, ואז מטילים אותה על בעל הבית, על הנגזל להישבע וליטול. נחבל כיצד? היו מעידין אותו שנכנס תחת ידו שלם, ויצא חבול. ואמר לא חבלת בי, והוא אמר לא חבלתי, הרי זה נשבע ונוטל. רב יהודה אומר, עד שתהיה שם מקצה תודעה, כיצד? אמר לא חבלת בשתיים, אלא אומר לא חבלתי, בחיילה אחת שזהו. המקרה הבא, שכנגדו חושד על השבוע כיצד? יש למשל תובע ונתבע, הנתבע עומד במקצה ומן התורה הוא חייב שבוע, ובאים להשביע אותו, מתברר שהוא אדם כזה שחשוד על השבוע. הוא נשבע לשקר. אחת שבועת העדות, אפילו אם הוא פעם אחת נשבע לשקר שבועה זו העדות, ואחת שבועת הפיקדון, ואפילו שבועת שב, היינו סתם שבוע שאין בה ממון, אבל הוא נשבע לשקר. אחד כזה הוא חושד על השבוע. עוד דוגמה לחשודים מדי רבונו. היינו כאלה שיש להם פסול, יש להם שם גזלנים מדי רבונו. היה אחד מהם משחק בקובייה, הוא מלווה בריבית, הוא מפריחי יונים, היינו זה גם כן שהם עושים הימורים על היונים. וסוחרי שוויס, שהוא לא עומד בפיתוי שלא לסחור בפירוס שוויס. במקרה כזה שכנגדו נשבע ונוטל. המקרה האחרון שהבאנו מקודם, היו שניהם חשודים. סליחה. אמרנו שאם הוא חשוד על השבועה, שכנגדו נשבע ונוטל. היו שניהם חשודים. חזרה שבועה למקומה, דברי רבי יוסי. מה הכוונה חזרה שבועה למקומה? הגמרא תביא בזה מחלוקת. רב מאיר אומר יחלוקו. עושים חצי חצי. עכשיו המקרה האחרון שהבאנו מקודם, ואכן ואני על פנקסו כיצד? לא שיאמר לו כתוב על פנקסי שאתה חייב לי 200 זוז. זה לא סיבה שאכן ואני ישלם. שבעל הבית ישלם לכן ואני. אלא במקרה כזה שאדם אמר לכן ואני, אומר לו, תן לי בני שעתיים חיטים. או שהוא אמר לו, תן לפה עליי סלע מאות. הוא אומר, נתתי להם. אז אתה בעל הבית צריך לשלם לי. והם אומרים, לא נתנו. ומגיע לנו תשלום. הוא נשבע ונוטל. מי זה הוא? החנווני נשבע לבעל הבית, והוא נוטל ממנו את מה שלטענתו הוא שילם לפועלים, והן הפועלים נשבעים לבעל הבית, ונוטלים ממנו את השכר שמגיע להם. נמצא שבעל הבית ישלם פעמיים, והוא מפסיד. אז החידוש הוא שהם נשבעים ונוטלים, ולא החנווני יישבע לפועלים, יהיה פטור מלתת להם, ויקבל מבעל הבית. אמר בן ננס, כאן במקרה הזה של החנווני והפועלים, על אחד מהם בוודאי משקר, אחד נשבע לשקר. כיצד אילו ואילו באים לידי שבועת שווא, איך אתה יכול להטיל על שניהם להישבע, ואתה יודע בבירור שאחד מהם לא יאמר אמת? אלא, הוא נוטל שלא בשבוע. מי זה הוא? אותו החנווני. והן הפועלים שמגיע להם כסף גם כן נוטלים שלא בשבוע. עד כאן הפירוש של המקרים שאמרנו קודם. עכשיו המשנה ממשיכה הלאה. אמר לחנווני, תן לי בדינר פירות. הוא מחזיק דינר, אומר לחנווני, תן לי פירות בשווי דינר. ונתן לו. אז הוא כבר מחזיק את הפירות. אומר לו החנווני, אמר לו, תן לי אותו דינר. אמר לו, נתתים לך, נתתו באונפלי. נתתי לך את הדינר, שמת אותו באונפלי, זה מין ארנק. היא שווה בעל הבית שנתן לו את הדינר. כמו שבעל הבית כבר מוחזק בפירות. אבל אם זה היה מקרה, שעוד לא קיבל את הפירות. אמר לו, תן לי את הפירות, אמר לו, נתתים לך. והולכתים לתוך ביתך, כבר עשית לך משלוח. היא שווה חנווני, שהוא כבר שלח את הפירות. זה שיטת חכמים. רב יהודה אומר, כל שהפירות בידו, ידו על העליונה. מבאר רשי שרשי מתייחס, סליחה, מבאר רשי שרב יהודה מתייחס לרשי. מה שאמרנו ברשי? שהוא אומר לו, אומר לכם, וניתן לי את הדינר, אומר לו, נתתי לך, שמת את זה בארנק. אומר רב יהודה, כל שהפירות בידו, ידו על העליונה. זאת אומרת, שכיוון שיש לנו כלל, שחנווני שלא מוכר בהקפה, לא נותן את הפירות לפני שהוא קיבל את הדינר. אז במקרה כזה שהוא כבר נתן לבעל הבית את הפירות, בעל הבית לא צריך להישבע שהוא נתן את הדינר. לא. הוא ייקח את הפירות שלו גם בלי שבוע. עכשיו אותו עיקרון שאמרנו מקודם, בחנווני וקונה, אנחנו גם נביא בשולחני. שולחני זה חלפן כספים. אמר לשולחני, תן לי בדינר מאות, כסף קטן. ונתן לו, אמר לו, תן לי את הדינר. אמר לו, נתתים לך, נתתי לך, ונתתו באונפלי. יישבע בעל הבית, ופטור. נתן לו את הדינר, אמר לו, תן לי את המאות. אמר לו, נתתים לך, והשלחת לתוך כיסך. יישבע שולחני. רב יהודה אומר, אין דרך שולחני ליתן איסר עד שיטול דינר. ולכן אם הוא כבר נתן את האיסר, בעל הבית לא יישבע לו שהוא נתן לו את הדינר. כשם שאמרו הפורעת כתובתה לא תיפרע אלא בשבועה, כשם שאמרו הפוגמת כתובתה לא תיפרע אלא בשבועה, מה זאת פוגמת? אישה שתובעת כתובה מבעלה ואומר לה, שילמתי לך הכל, אומרת לו, לא, שילמת לי חצי. אז היא בעצם פוגמת את השטר שיש לה ביד, אם היא רוצה את החצי השני, צריכה להישבע. כן? הוא כשם, אותו כשם ממשיך, הוא כשם שאמרו. ועד אחד מידע שהיא פרועה לא תיפרע אלא בשבועה, וכשם שאנחנו יודעים שמניחסים משועבדים, לא ייפרעו אלא בשבועה, וכן הוא מנכסי יתומים לא תיפרע אלא בשבועה, אישה שבאה לגבות מנכסים משועבדים או מיתומים. והנפרעת שלא בפניו, אדם ששלח גט לאשתו מחוץ לארץ והיא באה לגבות את הכתובה שלא בפניו, לא תיפרע אלא בשבועה. אז כמו כל הדברים האלה שהזכרנו קודם, כך גם, וכן היתומים לא ייפרו אלא בשבועה. והגמרא תבאר שמדובר כאן ביתומים של המלווה שבאים לגבות מן היתומים של הלווה. הם לא יכולים לגבות רק בשבועה. ומה הם ישבו? שבועה שלא פקדנו אבא, שאבא לא ציווה אותנו בשעת מותו שהוא כבר קיבל את ההלוואה. ולא אמר לנו אבא ש... ולא אמר לנו אבא, היינו בחייו, הוא לא אמר שכבר פרעתם את החוב. שלא מצילו בין שטרותיו של אבא, ששטר זה פרוע. רבי יוחנן בן ברויקה אומר, אפילו נולד הבן לאחר מיתת האב, הרי זה נשבע ונוטל, הוא צריך להישבע שלא ידוע לו שהוא מצא איזה שטר בין שטרותיו של אבא. אומר רבון שמעון בן גמליאל, אם יש עדים שאמר האב בשעת מיתתו, שטר זה אינו פרוע, אז הבן שלו היתום, הוא נוטל שלו בשבועה. ואילו נשבעים שלא בטענה. השותפים, שני שותפים שבאים לחלוק, והאריסים, אדם שהיה אריס בשדה, ואריס הכוונה שהוא עובד ומקבל אחוזים, מקבל שליש, מקבל רבע. והאפוטרופים, אדם שהיה אפוטרופוס לטפל באיזה שם נכסים, והאישה הנושאת והנותנת בתוך הבית, ובן הבית עם אחד מן האחים, נהיה ממונה על הרכוש המשותף. אמר לו, מה אתה טוענה לי? רצוני שתשבע לי. חייב. חלקו השותפים והריסים, אין יכול להשביעו. אם כבר עבר זמן, הם כבר חלקו, והוא לא תבע שבוע. ופתאום עכשיו הוא נזכר, הוא לא יכול להשביע אותו על מה שהיה. אבל מה קורה? נתגלגל לו שבועה ממקום אחר. אם היה ביניהם איזה דין ודברים אחר, שהוא נתחייב לו שבועה, אז כשהוא כבר מחויב לו שבועה, יכול להשביע את השותף שלו גם על השותפות של אז שהם כבר חלקו. זה נקרא מגלגלים עליו את הכל. והשביעית, שהיא משמטת את המלווה, היא משמטת את השבועה. החוב נשמט עם כל השבועות שיש סביבו. אומרת הגמרא, כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים מנולו. דאמר קרוב, ולקח בעליו ולא ישלם. מבארת את זה הגמרא כך. מי שעליו לשלם, לא שבועה. זאת אומרת, ולקח בעליו את השבועה, והוא לא ישלם. זאת אומרת, זה שהיה אמור לשלם, הוא נותן שבועה במקום. ואינו נשבעים ונוטלים וכולי, מתחילה הגמרא לבאר, מה ישנה שכיר דתקנו לרבונו דמשתבא ושוקי? מה קרה? הרי מצד הדין, בעל הבית נשבע ונפטר, אם הוא מועד במקצס. אומר רבי יהודה, אומר שמואל, הלכות גדולות שנו כאן. אז הגמרא מתפלט, הלכות? מה, הנה הלכת תנינו, מה זה הלכה למשה מסיני? אלא אם התקנות גדולות שנו כאן. אז גם על זה גמרא שואל, גדולות מיכל דעיקה קטנות? אלא אמר רב נחמן, אמר שמואל, תקנות קבועות שנו כאן. הקרוע רבנן לשבועה מבעל הבית, ושדיוע השכיר הטילו את השבועה על השכיר להישבע. למה? משום כדי חייו. כי הוא צריך פרנסה. מה, בעל הבית יישבע ולא ישלם לו, אז מה הוא יביא הביתה? אז הגמרא מתפלאת, איזה מספרה זאת. משום כדי חייו לשכיר כנסין אלה לבעל הבית? עונה הגמרא, בעל הבית גופי ניחא לידי משתבא סוחר ושוקין, כיחד יתגרו לפועלים. הבעל הבית מעדיף שבסופו של דבר יצא לו שם שהפועלים שלו מקבלים משכורת וכולם מרוצים. כי אחרת לא ירצו לעבוד אצלו. שואלת הגמרא, אפשר גם להגיד הפוך, אדרבה, שכיר ניחא לידי משתבא בעל הבית ונפקע, כיחד אליגר בעל הבית. השכיר מעדיף שיצא לו קול שלא אחד שגובה פעמיים, כדי שפעם הבאה בעל הבית ירצה לזכור אותו שוב. עונה הגמרא, הבעל הבית על כורחי יגב. הבעל הבית אין לו ברירה, הוא תמיד חייב פועלים. זאת אומרת, גם הפוך, שכיר נמי על כורחי מתגר, הוא גם חייב תמיד עבודה. אז כל הסברות האלה הגמרא חוזרת בהן. אלא, בעל הבית ערוד בפועליו הוא. בעל הבית בסוף היום מחלק משכורת לכמה פועלים. אז מאוד יכול להיות שהוא נתן לאחד, והוא חשב בטעות שהוא שילם למישהו אחר, למרות שהוא לא שילם לו. לכן לא מטילים את השבועה על בעל הבית, כי אני אומר, הוא שוכח. הוא לא זוכר בדיוק. אבל השכיר היא שווה ואיתו. שאתה אומר, ולי תבלי בלא שבועה. אם אתה אומר בעל הבית, תרוד בפועלים, לכן אתה לא סומך עליו, שייתן גם לי שבועה. למה השכיר צריך להישבה? עונה הגמרא כדי להפיס דעתו של בעל הבית. שאתה אומר, ולי תבלי בעדים. תעשה תקנה, בעל הבית לא משלם רק בפני עדים, ואז לא יהיו ספקות ולא יהיו תקלות. עונה הגמרא, טריכה למילתא. זה יותר מדי טרחה בכל פעם ופעם לחפש עדים. שאתה אמרה, ולי סבלי מי קורת. בוא נתקן תקנה. שכל אדם שסוחר פועל, עוד לפני שהסוחר מתחיל לעבוד, הוא מקבל את המשכורת של סוף היום. ואז אנחנו יודעים בטוח שהוא שילם. עונה הגמרא, שניהם רוצים מהקפה. בעל הבית לא תמיד בבוקר יש לו מה לשלם. וגם הפועל לא רוצה לקבל את הכסף בבוקר, כי הוא לא פחד שיבזבז אותו במשך היום, ואז בערב לא יהיה לו מה להביא הביתה. לכן הוא מעדיף לקבל את השכר בסוף העבודה. שאתה אמר, יחי, אם אתה אומר שבעל הבית שוכח, תרוד בפועליו, אפילו קצץ נמה. למה את הדין הזה אתה אומר רק אם יש ביניהם ויכוח, אם הוא שילם לו את שכרו או לא שילם? תגיד שגם כשיש ביניהם ויכוח, כמה השכר שלו? למה תניה? אומן אומר, שתיים קצצת לי. סיכמנו שתיתן לי שתי דינרים. ועלה אומר לו, קצצתי לך אלא אחת. המוציא מחברו עליו הראיה. היינו, האומן, הוא צריך להביא ראיה שמגיע לו שתיים. הוא מוציא מחברו. כן, כמובן, אם הוא כבר החזיר את החפץ. ואם לא, אז בעל הבית מוציא. למה שם אתה לא אומר, בעל הבית שוכח? עונה הגמרא, קציצה ודאי מתקר דוחר לי. יכול להיות שבעל הבית לא זוכר טוב אם הוא שילם או לא, אבל כמה הוא סיכם, כמה הוא קצץ, זה ודאי דבר שהוא זוכר ולא שוכח. שואלת הגמרא, אי אחי, אפילו עבר זמנו נמי, גם אם השכיר תובע את השכר שלו אחרי יומיים, שכבר עבר זמנו, מתי זה נקרא עבר זמנו? כוונה, שכל אדם שלוקח פועל, יש לו איסור לא להלין את השכר שלו. אם הוא פועל יום, יש לו זמן לשלם לו כל הלילה, בבוקר הוא עובר על בלטונים. אם הוא פועל לילה, יש לו זמן כל היום, ובערב, בשקיעה, הוא עובר על בלטונים. טוב? אז למה כתוב, אני אומר, תניה, עבר זמנו ולא נתן לו? הרי זה אינו נשבע ונוטל. למה לא? הרי אתה אומר בעל הבית, תרוד בפועל, אבל הוא לא זוכר. עונה הגמרא, יש סברה אחרת. חזקה אין בעל הבית עובר בבלטלים. ברגע שעובר, מגיע הזמן שהוא יכול לעבור על איסור דאורייתא, חזקה הוא לא עובר על האיסור הזה. שואלת אמרה, ואמרת בעל הבית תרוד בפועל אבו? עונה אמרה, כן, תרוד, תרוד. אבל הנמילה מקמי דלים את הזמן חיוב הוא. לפני שמגיע הזמן החיוב שלו. כי מות הזמן חיוב רומי הנפשי, והוא בוודאי מתקע. שואל תוספות, אם ככה בשביל מה מטילים שבוע? אם השכיר אומר לו, תשלם, לא שילמת. והוא אומר, שילמתי. בוא נגיד, נחכה עד שיגיע זמן החיוב, ואז בוודאי בעל הבית יזכר. בשביל מה שבועה? עונה תוספות, לא. אחרי שכבר בעל הבית נכנס לוויכוח, והוא תפס לעצמו את הסברה שהוא שילם, אז הוא כבר לא פתוח בדעתו. לא שנה תוספות. כיוון שהתחיל לכפור, שוב לא יודע ואין נותן לב להיות נזכר. פן יהיה מוחזק שקרן. שואלת הגמרא, אתה אומר חזקה, בעל הבית לא עובר על בלטולין. וכי שכיר עובר משום מלטיגזול? עונה הגמרא, אתה צודק. אבל גבי בעל הבית היא כתרי חזוק. לטובתו. חדה דן בעל הבית עובר בבלטולין. וחדה דן שכיר משה שכרו. אם זה השכיר הזה נזכר יותר מדי מאוחר, זה נגד החזוקה. החזקה אומרת שלכאורה הוא כבר קיבל את כספו, כי למה הוא לא בא לבקש באותו יום? אז שתי הסברות האלה מחזקות את בעל הבית, ובמקרה כזה לא נאמר שהסוחר יישבע ויטול. אומר רב נחמן, אומר שמואל, לא שנו, אלא ששכרו בעדים, כל הפלפול פה, שיש ויכוח בין בעל הבית לשכיר, ואתה אומר, השכיר יישבע שלא קיבל את הכסף, זה רק במקרה שיש עדים שהוא בכלל היה פועל שלו. אבל שכרו שלו בעדים, מתוך שיכול לומר לו, לא שכרתי לך מעולם, יכול לומר לו, שכרתיך ונתתי לך שכרך. יש לו מיגו. רואים פה חידוש גדול. לכאורה, מה מועיל המיגו? הרי הסיבה שבעל הבית לא נאמן, כי אני אומר, הוא שוכח, הוא לא זוכר אותו. מה עוזר המיגו? כך שואל תוספות. עונים התוספות. כיוון שאין טוען שמע אלא בריא, ואומר ודאי שלא שכח, אין לנו להחזיקו כמשקר, כמאן דאית לי מיגו. אבל כשאין לו מיגו, אינו נאמן דשמה שכח מחמת שהוא תורד בפועליו. אומר תוספות ככה, האמת היא שבעל הבית פה עומד וצועק, בוודאי שילמתי לו. אז מה אני אומר? אני לא מאמין לו שהוא בורי. אני אומר, הוא מסופק בליבו. הוא אומר בורי. אני לא לוקח את זה. אני אומר, בליבו הוא מסופק, ולכן אני אומר, השכיר ישבה ואיתו. אבל כשיש לבעל הבית מיגו, אז אני אומר, כשהוא טוען בורי, תאמין לו שהוא באמת בטוח במה שהוא אומר. כי אם הוא היה רוצה לשקר, הוא לא צריך להגיד בורי, היה יכול להגיד, בכלל לא שכרתי אותך. אומר לרבי צורקי, ישר. וכן אמר רבי יוחנן, גם רבי יוחנן מסכים עם הדין הזה. שאתה מראה, למה הוא אומר רבי יוחנן? מה, בכלל דפוליג על ריש לוקיש, ריש לוקיש לא הסכים? עונה גמרא, היא כדאמרי משתה ושוסי לי ושוסי כלי, והיא כדאמרי משה ושוי לי ושוסי כלי. רבי צחוק שמע את רבי יוחנן אומר את זה. את ריש לוקיש הוא לא שמע מגיב. כי ריש לוקיש באותו זמן שתה, היה עסוק בלשתות, אז הוא לא יכול היה להתווכח עם רבי יוחנן. או שבכלל ריש לוקיש תמיד היה ממתין עד שרבי יוחנן יגמור את דבריו, ורק אחר כך הוא היה מתווכח איתו. ובזמן שרבי יוחנן גמר לדבר, רבי צחוק כבר יצא. אז הוא לא יודע מה סובר ריש לוקיש. התמענה מאומר רב מנשי בר זביד, אומר רב, לא שענו לו ששכרו בעדים, אבל שכרו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לו, לא שכרתיך מעולם, יכול לומר לו, שכרתיך ונתתי לך שכרך. אז יש לנו שמואל, רבי יוחנן ורב. אומר רב בר חומק, כמה מעליה הושמתה, כמה זה חידוש טוב. אמר לרב, מה עם עליותה? מה אתה מתפעל מזה? אם כן, שועת שומרים, דחייב רחמון, איך הם השכחת לה? שאדם נתן לשומר שכר לשמו, וזה נגנב, למה הוא חייב שועה? תגיד, מתוך שיכול לומר לו, לא היו דברים מעולם, יכול לומר לו, נאנסו. למה צריך שועה? עונה לו רוב מחום, אתה צודק, דווקא דלי בעידים. אז של רוב, מתוך שיכול לומר לו, החזרתי לך, יכול לומר לו, נאנסו. דווקא דלי בשתורה. באמת אין שום חיוב שועה מנטר, במקרה שהוא יכול להגיד, החזרתי. או במקרה שהוא יכול להגיד, לא קיבלתי. אומרת הגמרא, מכלל יוצא מתוך דברי רומי בר חומה ורובה ששתיהם סוברים. לתרווי הוא סביר אליו. המפקין אצל חברו בעדים, אין צריך להחזיר לו בעדים. הוא נאמן לומר, פרעתי, החזרתי. בשטר צריך להחזיר לו בעדים. קורא רומי בר חומה עלי דרב שישס. וישם דוד את הדברים האלה בליבו. מה היה? רב שישס, שמעת השמועה הזאת של שמואל, של רבי יוחנן, של רב, שאם אין עדים בכלל שהוא היה פועל שלו, הוא יכול להגיד לו, הוא נאמן במיגוש, הוא יכול היה לומר לו, בכלל לא שכרתי אותך. רב שישס לקח את הדברים האלה לליבו, והוא חיפש, אולי הוא ימצא איזה ברייטה שמוכיחה או סותרת את זה. מה היה? דאשכחה רב שישס לרבי בר שמואל. אמר לי, טוני מר מידי בסוכי, האם אתה מכיר איזה ברייטה בהלכות שכיר? אמר לו, הנה, אני מכיר ברייטה, תנינה. שכיר, בזמנו, אם הוא בא בזמן שצריך לשלם לו, נשבע ונותן. כיצד? בזמן שאמר לו שכרתני ולא נתת לי שכרי, ולא אומר שכרתיך ונתתי לך שכרך. אבל אם הוויכוח הוא לא אם הוא שילם או לא, אלא כמה הם התחייבו, אבל אמר לו שתיים קצסת לי, ולא אומר לו קצסתי לך אלא אחת, אז אומרים בסייפה, מוציא מחברו עליו הראיה. עד כאן הברייטה שמביא רב בר שמואל לרב שישס. אומר רב שישס, לכאורה, יש לי מפה קושייה על רב ורבי יוחנן ושמואל. או מדי סייפר רבי ראיה, רי שבלוי ראיה. אם בסייפה אומרים לו לפועל, לך תביא ראיה, משמע שברי ש, לא אומרים לו לך תביא ראיה, גם כשאין לו ראיה שהוא בכלל פועל, אומרים לו תשבע ותיטול, קושייה על כל מה שאמרנו למעלה. אומר רב נחמן בר יצחק, לא קשה. רישה וסייפה בראיה, גם הרישה, גם הסייפה, הוא צריך בכלל להביא ראיה שמישהו שכר אותו כפועל. אבל מה? ראיה דלשלם כתוני. ראיה שתגרום לבעל הבית לשלם, היינו. שראיה מפורשת כמה קצצת, זה מוזכר בסייפה. אבל ראיה דשבוע, הראיה שהיא גורמת לסוחר חיוב ואפשרות להישבע ולטעות, זה לא קטוני, בזה הברייתא לא עוסקת. היא לא מדברת בראיית הרקע שרק גורמת ואומרת שבוע. היא בסוף דיברה על הראייה המוחלטת שגורמת בירור ודאי. זה כמובן שאין ברישה. לא מדובר ברישה שיש עדים שיודעים להעיד אם הוא שילם לו או לא. אז מילא לא קשה על שמואל רבי יוחנן ורב. עד כאן דף מ"ה.